ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום יונתן קוטנר.
שלום ניר גורלי.
נהנית מהסרט האינדי הקצר שנשתל פתאום באמצע שום מקום באמצע העונה של ספוך על צול?
תראה, קודם כל אני בתור פרק בפני עצמו נהניתי ממנו, גם היו קטעים מותחים, היה סצנה אחת שבאמת הייתה מאוד מותחת בעיניי. אני מרגיש כאילו אתה יודע, אני יצאתי מהפרק הזה טיפה מאוכזב, ואז חשבתי על זה שבעצם האכזבה שהיא תלויה באיך הפרקים הבאים ייראו.
כן.
ויכול להיות שבדיעבד אני אגיד שזה היה פרק מאכזב, ויכול להיות שבדיעבד אני אגיד, אוקיי, זה היה ספתח למשהו מעניין.
אז אני מסכים איתך, ואני לוקח את זה ואגיד, שבגלל שאני כל כך סומך על גיליגן גולד, באמת, אני כל כך סומך עליהם, הם היו יכולים לסיים את הסדרה הזו בשלושה פרקים. הפרק שלה לא מת, הפרק הקודם, שקים עזבה, וגם הפרק הזה יכול היה להיות מעין אפילוג. אבל לא, אבל כאילו הם ידעו שיהיו עוד שלושה פרקים אחר כך, אז עצם העובדה שהם שתלו לנו גם את פרקי הסיום הקודמים, וגם את הפרק הזה מתוך ידיעה שיש עוד פרקי סיום, אני די בטוח שאנחנו בידיים טובות, ולכן נכון. אני חושב שאני לא אתאכזב. ואם אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו כנראה לא נתאכזב, סליחה שאני נשמע כמו מאמין שוטה, אבל אולי אני לא שוטה, כי סך הכל בינתיים הם לא יחזרו.
כן, נכון.
אז הפרק הזה הוא, אני חושב, בדיוק הנשימה של אוויר צח שהיינו צריכים לקבל אחרי האינטנסיביות של הפרקים הקודמים.
זה אני מסכים, זה אני מסכים. ומעבר לזה, אני מרגיש כאילו שבאמת אחד מהטריקים היפים של העונה הזאת, זה באמת, כמו שאמרת עכשיו, זה התחושה הזאת שאנחנו כל פעם מופתעים מכמה עוד יש. שאתה אומר, מה, הם כבר נפטרו מנאצ'ו רק בפרק 3? מה, הם נפטרו מהאוורד ויש עוד 6 פרקים? מה, הם נפטרו מקים ויש עוד 4 פרקים? אתה יודע.
כן.
זה בעצם היה לכל אורך העונה חלק מהקטע. וגם בפרק הזה, אני חושב, אתה יודע, היה הרבה דיון באמת במהלך השבוע החולף, על האם הפרק הבא, אנחנו הולכים לראות את הצנה אחר כך שבה וולטר נכנס למשרד של סול בפעם הראשונה, ווואלה, אני שמח שלא, אני שמח שעברנו לעתיד, נכון. זה דווקא עשה לי טוב, זה בהחלט מבורך, וזה גם מפתיע. אני באמת הייתי רוצה שהם יגידו, אוקיי, זה כל מה שאנחנו צריכים מסול. מה שהיה הסוף הזה של הפרק הקודם, היה שם רק בשביל שתגיד, אוקיי, סבבה, הנה הטרנספורמציה שחיכינו לה, ועכשיו ממשיכים לג'ין בעתיד ולסגירת הסיפור שלו.
כן, אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו יותר מזה. בפרק הקודם אמרתי שאנחנו כאילו נכנסים למיין טריטוריה חדשה ולא מוכרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה. והייתה לי ציפייה לי ולעולם כולו, אני מניח, שאנחנו נבין מה הולך לקרות. אבל הנה, אנחנו מסיימים את הפרק עם ג'ין, ואנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה בפרק הבא. כלומר, הפרק הזה באמת עבד כמו מעין סרט קצר, הוא קצת עשה לי וייבים של אל קמינו, כן? במובן הזה של הנה עוד סיפור מהיקום של שובר וסול, הנה הסיפור של ג'ין. הסיפור של ג'ין יכול להסתיים, הוא יכול להסתיים בסצנה הסופית, לא נשארנו עם איזשהו סימן שאלה לפרקים הבאים. כמו שקורה בדרך כלל בסדרה המשכית. כאילו, הפרק הזה הוא די סגר את זה. ומה שאני שמח להבין, זה שהפרק הבא יכול להיות פרק ג'ין. הוא יכול להיות פרק ג'ימי.
נכון.
הוא יכול להיות פרק סול. כל האפשרויות פתוחות. זאת אומרת, לאיפה שלא ייקחו אותנו, זה יהיה מפתיע. זה נכון שבפרק הזה הייתה ציפייה שנראה את וולטר, והם עקפו את הציפייה הזאת. אבל בפרק הבא הם יכולים לחזור באמת, הרבה אנשים שואלים, רגע, מה קרה ביום שאחרי קים, לי זה לא חסר. מבחינתי היקום של ג'ימי, אפשר להיפרד ממנו בלב שלם, ולא חשוב לי איך טוקו הגיע, ולא חשוב לי מה קרה לליל, ולא חשוב לי, אתה יודע, כל מיני שאלות שעלו מאז. הפרק של ג'ימי יכול להסתיים, אבל לכאורה אפשר להגיע לשם, אפשר להישאר עם ג'ין, כי באמת השאלה הגדולה היא מתי ג'יני יפגוש את קים, אני חושב שזה די ברור שזה יקרה, ואפשר גם לחזור לסול ולפגוש את וולטר וג'סי, מה שגם אנחנו יודעים שסוג של כנראה אמור אולי לקרות מתישהו בעונה הזו.
אני כן חושב שבמידה והסיפור עם ג'ף נגמר בזה שהוא אומר לו we're done וזה אכן done, זה טיפה מאכזב אותי ברמה הנרטיבית, כי זה מרגיש לי כאילו שהם עשו כבר כמה עונות של טיזינג לקראת זה שמישהו רודף אחרי ג'ין בעתיד, ואם בסוף מסתבר שהבן אדם הזה זה סתם איזה מישהו שזיהה אותו במקרה בקניון או באמונית או whatever, ואז בא לו להציק לו קצת, וואלה, זה קצת כאילו צ'יט. כי הרי ברור להם שאנחנו כאילו שואלים את עצמנו מי זה ומה זה ומה קורה שם. אבל כן יש כמה דברים בפרק הזה שרמזו לזה שהסיפור עם ג'ף לא נגמר.
באמת? מה למשל?
קודם כל, זה שאימא שלו, קרול ברנט, אומרת, בסוף, הוא הסתבך עם כמה חבר'ה לא טובים באלבקרקי.
כן.
שזה כבר גורם לך לשאול שאלות, את מי הוא מכיר, ומה הקשר שלו לסיפור הזה. והדבר השני, זה פשוט הדליברי של השורה הזאת, הוא ירדן. כשג'ין אומר לו, אני רוצה לראות אותך אומר את זה, הוא ירדן, הוא מהסס די הרבה לפני שהוא אומר את זה. ואני שואל את עצמי אם זה רומז לזה שהולך להיות עוד הסתבכות איתו.
תראה, אני לא יודע מה יהיה בפרק הבא. זה אולי יפתיע את מאזיננו. אני לא יודע מה יהיה. אני יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שזה רמזים, אבל הסיפור כסיפור הרגיש לי די סגור. כאילו, אני הייתי בתחושה שהשאירו סימני שאלה פתוחים לגבי הג'ף הזה, סגרו אותם כאן, וקיבלנו איזשהו מהלך רגשי שג'ין עבר, ואם יהיה המשך, הוא יהיה המשך ברמה של המהלך הרגשי, ולא ברמה של הסיפור העלילתי. אבל אתה יודע, באמת, זה כאילו, זה יכול ללכת לכאן או לכאן. זה, אני כן יצאתי בהרגשה שאם היו רוצים שנהיה במתח לגבי הפרק הבא, היו, אתה מדבר על רמזים, היו אומרים משהו קצת יותר גדול ממה שאתה זרקת, שמבחינתי, אתה יודע, הסיפור של אלבקרקי יכול להיות גם, אתה יודע, למה, איך הוא מכיר אותו, הנה, עכשיו אנחנו מבינים למה הוא מכיר אותו. אבל לפני שאנחנו נחזור לג'ף ולאמא שלו ולכל התרגיל הזה, אני רוצה רגע ללכת ממש להתחלה של הפרק, ואיך ברמה האקספרסיבית, הפרק הזה גרם לי להרגיש את האובדן של קים, בפרק הקודם.
כן, לגמרי.
כאילו, קודם כל, סבבה, ראינו כבר את ג'ין, זה לא אומר כלום. היו לנו כבר טיזרים של ג'ין, והכל היה בסדר, ואז חזרנו למציאות, והרגשנו על קרקע בטוחה. פה, בעצם אחרי הטיזר, אנחנו רואים את הפתיח הרגיל, ופתאום הפתיח משתנה. משתנה ל-VHS המקולקל, וזה היה ערעור של תחושת המציאות.
נכון.
ואחר כך, הייתה לי צמרמורת מהקרדיטים.
שם בשחור לבן.
בשחור לבן, והשמות השתנו. אתה יודע, לכל אתה יודע, נאצ'ו מת, טאוורד מת, כל הכל בסדר, כולם קיבלו את הקרדיט שלהם, אתה יודע, בקאסט של סמוך על סול, ופתאום אנחנו ממש נכנסים לטריטוריה חדשה, עם דמויות, עם שמות שאתה לא מכיר.
נכון.
כבר אין קרדיט, אתה אין כבר קרדיט לג'ונתן בנקס, ולמייקל מנדו, וכל החבר'ה. ואתה אומר, אוקיי, איפה? הם באמת כבר לא כאן. כאילו, זהו, נפרדנו מהם. זה היה מאוד מאוד מערער, וזה מאוד הנחיח את האובדן.
כן, ויש, אני גם, אחד הדברים הראשונים שאני, זה שאני שמתי לב, שהפרק, הוא לא, בניגוד לכל הפרקים בעונה הזאת, הוא לא צמד מילים, הוא לא משהו and משהו, זה רק ניפי. אני אשכרה בתך חשבתי שאולי יש לי קובץ לא נכון. אז זה כבר היה זה. ואז זה הייתה שחור לבן, ואגב זה מצחיק, כי בזמן שראיתי את הפרק, אשתי בדיוק הייתה בפגישת עבודה בחדר ליד, וכשהיא יצאה אני ממש חששתי שהיא תראה את השחור לבן. אני ראיתי באוזניות, אבל לא רציתי שהיא תראה שזה שחור לבן, כדי שלא תדע מה קורה. ואז חשבתי על זה, זה באמת אחד הדברים המדהימים ב-Better Call Saul, שזה אולי הסדרה היחידה אי פעם, שאפילו לראות את הצבע של הפרק, זה ספוילר.
נכון.
לראות אם זה שחור לבן או בצבע, זה כבר ספוילר.
נכון.
וכן, מאוד מרגישים את האובדן של קים בפרק הזה. ובאמת, אני חושב שאם יש הצד שהכי עבד לי אמוציונלית בפרק הזה, זה פשוט התחושה המאוד חזקה של הבדידות של ג'ימי, של ג'ין. כי אם אנחנו ראינו עד עכשיו, אתה יודע, כל מיני סניפץ קטנים מהחיים של ג'ין, פה אתה רואה, אתה עוקב אחריו במשך כמה שבועות, ואתה קולט של הבן אדם הזה, אין חברים, אין קשר עם אף אחד. זה נראה כאילו שהשיחות האלה שהוא מנהל עם, עם השומר ועם... ועם מריון, זה כל השיחות שיש לו.
כן.
והבדידות מאוד מאוד הורגשה. ולכן, באיזשהו מקום, זה עוד דרך שבה אני הרגשתי שזה היה טוויסט יפה על הציפיות שלנו מסוף הפרק הקודם.
ומה חשבת על ג'ף, על השחקן המתחלף?
אוקיי, אז זה קודם כל אני חייב להגיד שזה נקודת הביקורת הראשונה שלי על הפרק הזה. זה מאוד בלבל אותי שהביאו שחקן חדש. אני קראתי אחרי זה שהשחקן מהעונות הקודמות היה לו זמין ולכן החליפו אותו. זה פשוט אומר שרבע שעה לתוך הפרק הייתי צריך לעצור ולגגל מה קורה שם, כי לרגע חשבתי שאולי אני לא זוכר, אולי היה עוד מישהו, והם כן מנסים להבהיר לך שזו אותה הדמות בזה שגם מראים את השוט הזה שלו מסתכל דרך המראה האחורית של האוטו, וגם ישר איכשהו פוגש את סול, הם מדברים את ג'ין, הם מדברים על סמי הגר, זה, הם כאילו רוצים
גם שאתה... סומך על זה שאתה תזכור, כן, זה...
כן, קצת קלות.
זה סדרה, דיברנו על זה בעבר שזה סדרה שמאוד סומכת על הצופים פה, וכאן זה קצת יותר מדי, כאילו הם הלכו קצת יותר מדי רחוק אולי, אנחנו סומכים עליכם שתבינו.
נכון, ומה שהכי מוזר לי בליהוק מחדש הזה, ששוב, אני מבין שזה כורח המציאות ולא הייתה להם ברירה אלא להק אותו מחדש, אבל זה שהשחקן ששיחק את הדמות הזו פעם שעברה, היה בו משהו מאוד מאיים. הוא שחקן שנראה טיפה כמו גרי ביוסי, הוא כאילו מהדוד זה אלה שאתה, יש לו איזה אינטנסיטי בעיניים שאתה כאילו, אתה מרגיש כאילו שהוא הולך להתהפך עליך בכל רגע. והשחקן החדש שהביאו...
נראה נחנח.
בדיוק נראה נחנח, זה נראה כמו מישהו שג'ין הולך כאילו, כאילו, אתה יודע, לעומתו הוא האלפה מייל. וזה קצת עשה לי מוזר, אני לא יודע, אתה יודע, אולי ככה זה יסתיים, אבל זה כאילו, במקום הזה הרגשתי טיפה איזשהו דיפליישן, איזשהו הוציאו את האוויר מהאיום, מיידית.
היו ספקולציות על זה, אולי הוא מהקרטל, ומישהו שמחפש אותו, ומה הוא יעשה לו, ובאמת איך שאנחנו רואים את הג'ף החדש, אתה יודע, באותו רגע אתה כבר מבין, כמו שאתה אומר, ג'ין הוא האלפה שם, ולא יהיה יותר מדי, זאת אומרת, זה קצת גם הוציא בדיעבד את האוויר, כאילו, פתאום כן. הסצנות שכל כך... היו חזקות בעבר, פתאום נראות לך כאילו סתם עשו עלינו תרגיל, סתם ימתחו אותנו, סתם עשו לנו קליפנגרים, וזו סדרה שאנחנו החמנו לה לא פעם, שהיא לא עושה קליפנגרים מיותרים. נכון. ופתאום כל איך שהוא מחזיק אותו, ואיך שהוא תופס אותו בקניון, ואיך שג'ין מתקשר בלחץ, I got made לווקיום קלינר, ופתאום אתה אומר, אוקיי, זה, סתם, כל המתח הזה, זה בשביל זה, זה קצת נקודה שלילית לסדרה, זה לא מתאים לה.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שהבנתי, שאם באמת זה מסתיים בפרק הזה, אני ארגיש את האכזבה הזו, ואם בכל זאת לג'ף תהיה משמעות בפרקים הבאים, אני לא יודע אם אני אתאכזב באותה מידה. אני הייתי רוצה שהדמות שלו כן תהווה איום מסוים גם בפרק הבא.
תראה, הסדרה צריכה קונפליקט, הסדרה צריכה איזשהו וילן. כרגע, אתה יודע, אין את גס, אין את ללו, אין את מייק, אין את וולטר, אין אותם, אין את הווארד, אין אף אחד בעצם בעולם של ג'ין, חוץ מקיים, שיכול להניע עלילה. ואולי ג'ף הוא הבן אדם הזה, תשמע, יכול להיות... טוב, הימורים בנבואות בסוף. אנחנו פוגשים את ג'ף, אנחנו פוגשים את אמא שלו, ואנחנו מיידית מבינים שיש פה איזשהו סכם שג'ין עושה על מריון, עם ניפי הכלבלב החמוד, והלא קיים.
כן, כן. אגב, מריון, שוב, זו קרול ברנט, שחקנית וקומיקאית מפורסמת, ו... היה כבר, מתחילת העונה נראה לי, דיברו על זה שהיא תופיע מתישהו, ואני אוהב את הדמות.
הוא עושה לה את התרגיל, אנחנו רואים אותו בבית של ג'ף, פתאום אנחנו מבינים את זה, ואז הוא הולך איתו לזבל ושואל אותו, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לשחוט אותי, אתה לא רוצה להלשין עליי, אתה רוצה להיכנס למשחק. עכשיו, גם זה משהו שהרגיש לי טיפה יריעה באפלה. כן. נכון?
כן.
כאילו, מה, איך הגעת למסקנה הזאת כל כך מהר? איך קראת, איך למדת? זאת אומרת, זה נכון, סול, ג'ין, בן אדם שיודע לקרוא אנשים, אבל... אבל בוא נגיד, היה לו בול פגיעה די מהיר.
נכון.
לגבי המניעים של הבן אדם, ואיך הוא יכול לתמרן אותו.
אולי.
אולי, כן, כך זה נסגר לפחות בפרק הזה. ואז הוא מציע לו, בוא תעשה איתי, בוא אני אכניס אותך למשחק, ניתן לך טעימה מהעולם הזה. שם את הטבעת של מרקו.
כן, זה אהבתי.
כן, שזה ממש ללבוש את הגלימה של סופרמן. זה ממש חלק מהאפיון דמות. לשים את הטבעת ולהפוך להיות סליפין ג'יני במקרה הזה.
עכשיו יש לי שאלה בשבילך. אתה, לדעתך, התוכנית המאוד מאוד מופרכת שלו כדי לשדוד את החנות בגדים.
קולבו, כן.
את הקולבו. האם הוא חשב עליה באותו הרגע, או שזה משהו שהוא כבר כמה... כי אני אגיד לך מה אני דמיינתי, וזה דווקא, בוא נגיד שזה ההד קנון הנחמד שיש לי עכשיו בקשר לזה, שג'ין במשך כל התקופה שהוא עובד שם בסינבון, הוא רק חושב כל הזמן על איך לתחמן ואיך לשדוד את כל החנויות מסביב בקניון, ויש לו תוכנית מגירה לכל אחת מהן.
מצחיק. האמת? למה לא? יכול להיות שזה נשמע נכון.
כן, לגמרי.
אבל כן, יש לו באמת תוכנית יפה, ומה שיפה בתוכנית הזו, זה עד כמה היא יסודית.
כן.
כי כמו שאתה אמרת קודם, זה ממש שבועות שהוא בונה את הסכם, ושהוא בונה את זה על ידי זה שהוא פשוט בונה אמון עם השומרים.
נכון.
קודם כל, זה מאוד יפה, איך שדבר ראשון שהוא דופק על הדלת שם עם הסינבונים, ופותח לו החשדניסט.
כן.
אז קודם כל, אני אקפוץ קדימה, עצם זה שכמה סצנות אחר כך אנחנו רואים שגם את החשדניסט הוא קנה.
הוא הקסים, כן.
הוא צריך להקסים גם אותו, זה כבר כזה עשה לי טוב, כי בהתחלה חייבתי שאם יהיה קונפליקט, כמו שאמרתי קודם, אז יבוא ממנו, כן? אבל גם זה בסוף, גם אותו הצליח להתאמרן, ואיך שאתה שומע את הקול של פרנק מהחדר, אתה מבין שהולך להיות שם דמות, כאילו, מה זה סינבון? תכניס.
כן, נכון. כן, הוא היה חמוד מאוד. אני אהבתי את זה שבתחילת, יש שם רק כזה מונטאז' שזה קורה למשך כמה זמן, שהוא זה, בתחילת, בצנה הראשונה שלו מול פרנק, אז פרנק מדבר איתו על משחק בייסבול, אני חושב,
כן.
מי לא יודע.
כן.
וג'ין לא יודע שום דבר על בייסבול. אבל ככל שהסיקוונס ממשיך, הוא בא וכבר יש לו דעות, אתה יודע, כאילו, הוא כנראה למד את הנושא.
לא, רואים שהוא למד, רואים אותו קורא
כן,
את
כן,
העיתון של
נכון,
הספורט.
נכון, כן, כן, נכון.
וגם באיזשהו שלב הוא שולף איזה עובדה ואומר, בוא נע, אתה זוכר הכל.
כן, כן.
זה היה יפה. אז הוא גם לומד איך להקסים אותם. הוא ממש... איזה רמה גבוהה של מניפולטיביות, הוא ממש מתחבר אליהם, הוא לא סתם עושה תרגיל, הוא ממש נועל אותם היטב לפני שהוא מוציא את התרגיל לפועל, ובמקביל הוא מאמן את ג'ף והדוד השני, איך באמת לשדוד את הכל בו.
אני אוהב את זה שהוא נותן להם קיצורי דרך של זיכרון, כדי שהם ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות.
זה שירים, כמו שאתה מלמד ילדים.
To our money suits for you, כן.
כן.
זה יפה.
ואתה מבין כמה זה מתוחכם עד הסוף, רק בסוף התרגיל, שאתה מבין שהוא מאמן אותם את השיר, מלמד אותם את השיר הזה, כדי שהם יהיו גם בזמנים, הם גם ידעו לאן הם צריכים ללכת, שהכל מתוקתק פיקס, זה באמת תרגיל ברמה הגבוהה ביותר שראינו, אני חושב, בג'ימי ואת סול עושים. ג'ימי, צריך לומר, זה יותר תרגיל ג'ימי מסול.
זה הכי הייסט, זה הכי...
כן.
וגם אגב, כן. שמת לב שבתחילת הזה, אז יש שם איזה נעימה מוזיקלית, שזה קטע של ללו שיפרין מהפסקול של מישן אימפוסיבל, של הסדרה.
וואלה.
לא אפים של מישן אימפוסיבל, קטע אחר מהפסקול. וזה גם היה יפה בעיניי. זה מין נוד...
חצי מרומז.
כן, בדיוק.
חצי מרומז, כן. חצי מרומז, חצי בפרצוף שלך. אם אתה יודע מה זה, אז אתה מבין מבין את זה מיד. הכל הולך לפי התוכנית, כולל כל הסיפור עם הארגז והטלפון, ואיכשהו מתמרן גם את המנהלת. הכל מאוד מאוד יפה, ואז אנחנו מגיעים לערב עצמו, ואז, קודם כל, אתה רואה את איך שאתה רואה את הכתם על הרצפה, אתה מבין שהכתם הזה הולך לצוץ במערכה, לשחק תפקיד. אני כל הזמן חשבתי שהוא יתקל במנקה.
גם
ובגלל
אני.
זה, בגלל זה כשהוא החליק, זה הפתיע אותי. כן. כי כאילו ציפיתי לדבר אחד, ובסוף קרה דבר אחר, ו... אז זה היה סופר מותח. זה היה סופר מותח, כי אני חושב שכולנו הבנו שמה שנמצא על הכף, זה לא אם התרגיל הזה אצלי יכול לא. זה כל הסיפור של ג'ין והבריחה של סול. הכל באותו רגע נמצא על הכף. זה היה כמו שראו אותו על סף עצבים, ככה גם אני הרגשתי. כי הרי כל מה שצריך זה שפרנק יסתכל אחורה, יראה אותו, יבין. כמה שהוא כזה דופוס כזה, הוא יבין שעושים עליו תרגיל. וזהו, והלך על ג'ין.
נכון, נכון.
ודווקא, ובאופן תסריטאי מאוד יפה, דווקא הרגע הזה מוציא ממנו במרכאות כפולות ומכופלות, אמת.
כן, זה מאוד מזכיר אגב את מה שקרה בפרק הקודם עם שריל.
תסביר.
שבפרק הקודם עם שריל, אז בעצם כשהיא מאמתת אותו עם השקר, אז הדרך שלו לצאת מזה זה לחשוף משהו בקשר ליחסים שלו עם הווארד.
אבל אז זה היה אמיתי. נכון. עם שריל זה היה אמיתי.
זה היה אמיתי.
ממש, הרגשתי את ג'ימי שרוצה להישאר ג'ימי ומנסה לשמור על טיפות האנושיות שבו. ופה הוא אומר, אח שלי מת, אין לי אישה, הוא כאילו אומר דברים אמיתיים. כן, הוא כאילו מספר את הסיפור חיים שלו, וזה כאילו דברים שאנחנו יודעים שהם אמת. אבל הוא, אני ראיתי אותו מנותק רגשית לחלוטין.
נכון, זה היה לגמרי מניפולציה.
לגמרי מניפולציה, הוא כל הזמן ככה מסתכל מעבר לכתף, הוא מבין שהוא צריך לתת את משחק חייו, אבל תכלס, זה כל מה שזה, זה בסך הכל משחק עבורו. כן. רמת הדחקה שלא חשבנו שנראה גם אצל ג'ין, חשבנו שזה מאוד מתאים לסול, אבל מסתבר שהוא עדיין שם.
נכון, אבל בו זמנית גם היה בזה משהו כואב, כי אני קצת... אני כן קראתי את זה בתור, אוקיי, זה משהו ש... אתה יודע, זה משהו שנמצא על... קרוב לפני השטח אצלו. כי באמת ג'ין נמצא במקום שבו אין לו אף אחד, ואין לו שום קשר עם אף בן אדם. אז היה בזה איזשהו, אתה יודע, היפוך יפה של... מצד אחד זה מניפולציה, ומצד שני באמת יש בזה אמת.
כן. ואז, אגב, אין לו אף אחד, אחר כך כשהם נמצאים בגראז' וג'ף אומר, כולנו חברים כאן, אז הוא מיידית אומר, אני לא חבר שלכם.
לא, זה היה תרגיל.
כן, מבחינתו זה היה תרגיל גם עליהם, וזה גם מראה שהוא בסוף הוא רוצה את הלבד הזה. הוא לא, אם חשבנו שיש לו איזושהי כמיהה לחזור להיות ג'ימי או סול, שהוא נהנה מזה, שהוא אולי יש פה איזשהו פתח ל, אתה יודע, למעין תחליף מרקו כזה, נגיד את זה ככה. לא, הוא לא מעניין אותו, הוא רק רוצה לסגור את הפרק הזה, זה גם אגב מחזק את דעתי שאולי לא יהיה לזה המשכיות, כי לפחות בכל מה שזה תלוי בג'ין, הוא לא מעוניין בהמשכיות. אגב, מה שיהיה מעניין, אם תהיה המשכיות, זה שמשעני אותה זה לא יהיה ג'ף, אלא תהיה מריון. אם כן. כבר. כי נדמה שאם נוצר איזשהו קשר, שאתה לא יודע ב-100% אם זו מניפולציה או לא, זו היא מריון.
נכון, נכון. לג'ימי יש היסטוריה שהסתדר עם נשים מבוגרות.
בדיוק, בדיוק. הוא כאילו מתמרן אותה בשביל להגיע לג'ף, אבל זה סך הכל נראית כמו אישה מאוד חביבה. וגם כזאת שלא אוכלת בולשיט, מאיך שהיא מדברת על הבן שלה לפחות. ולך תדע, יכול להיות שאם תהיה המשכיות, זה יהיה עם מריון, וזה יכול להיות מעניין דווקא.
כן, נכון. וגם, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו על הדמות שלה. אני מאוד אהבתי את זה שהפרק נפתח בזה שהיא מנסה להוריד איזה פחית ממדף, ואז מישהו מציע לה עזרה, ואומרת, אם הייתי צריכה עזרה, הייתי מבקשת.
כן.
ודווקא, אוקיי, נכון, היא חביבה, אני לא אומר שלא חביבה בסופו של דבר, אבל אני אהבתי את הרעיון שהיא גם באיזשהו מקום מישהי מאוד מסוגרת ומאוד לא מעוניינת בקשר אנושי.
נכון, דווקא בגלל זה, זה מחזק.
נכון,
זה מחזק כן, את כן. זה שהיא דמות, שג'ין כן. יכול למצוא בה איזשהו חיבור.
נכון, נכון. וכן, ובאמת, יש נראה לי משמעות, גם אם זה משמעות רק לגבי הפרק הזה, בזה שאחרי שיש לו את השיחה הזאת בגראז' עם ג'ף, אז הוא הולך ויש לו שיחה נעימה עם אריון.
כן.
כי יש שם משהו. וגם אולי זה רק מחזק לנו את התחושה הזאת, כי בזמן שזה קרה, מה שאני הרגשתי מזה, זה פשוט התחושה הזאת שג'ין ממש משתוקק לאיזשהו חיבור אנושי, לאיזושהי שיחה. ואז יש עוד סצנה האחרונה שבה ג'ין הולך לחנות בגדים ומסתכל על חליפה, שהיא, על חולצה שהיא כנראה צבעונית ויפה, אפילו שאנחנו לא יודעים כי זה שחור לבן, מתפתה לקנות אותה ואז מחזיר אותה למדף. ופה זה באמת מאוד התחבר לי גם לעניין הזה שהפוסטר של העונה הזו, זה היה פוסטר שבו רואים את ג'ין או פושט או לובש חליפה אדומה. אנחנו יודעים בשלב הזה שיש משהו שמפתה את ג'ין. אם הוא הולך ללבוש את החליפה או לא, אנחנו נדע בפרקים הבאים.
נכון. ואני רוצה להוסיף אימור קטן, שלא יפתיע אותי אם יהיה חזרה אחורה קדימה לסול. גם
נכון.
כי אנחנו יודעים שאנחנו כנראה נפגוש את וולטר, וגם כי חייב להיות משהו בעבר שיחבר את העלילות, חייב להיות. זה לא רק ג'ין מחפש את עצמו ורוצה להגיע לקים, זה יהיה פשוט מדי. כן. מצד שני יש עוד שלושה פרקים, אתה יודע, זה כאילו אתה אומר, שלושה פרקים זה הרבה או מעט ביחס למה שהם אמורים לבנות כאן, אני לא יודע.
טוב, בשלושה פרקים האחרונים של Breaking Bad קרה הרבה.
נכון, אבל זה היה סי של עונות שלמות.
נכון, נכון. זה לא שזה היה דמויות חדשות שהביאו אותו.
בדיוק, פה הם צריכים להמציא עלילה. זה כאילו אנחנו בעונה, אם זו הייתה עונה רגילה, אנחנו נמצאים עכשיו בפרק 4.
נכון.
כאילו, אתה יודע, כל הדברים שהם צריכים להסתגר עם העונה הקודמת נסגרו, ועכשיו אנחנו מתחילים לבנות את העלילה שתגיע לכדי קליימקס בפרק 10. רק שפה יש שלושה פרקים לבנות את העלילה ולהגיע לקליימקס. כן.
מסקרן מאוד, מסקרן מאוד לאן זה הולך.
רפרנס השבוע, אני חושב שהסדרה עשתה רפרנס לפינת רפרנס השבוע שלנו.
אשכה, כשהוא מדבר על
כן, וולטר. כן, הוא מדבר על וולטר, הוא כאילו, זה פעם שאתה יודע שאנחנו בעתיד מדברים על העבר, עם כל מה כל הרפרנסים שציינו בפודקאסט היו רפרנסים שחוזים את העתיד, אז פה הוא אשכרה אומר, אני היה אצלי בורא לכימיה והפכתי אותו למיליונר.
הוא לא אומר, הפכתי אותו.
התייחסות מפורשת. מה הוא אומר?
כן, הוא אומר, תוך שנה היה לו מלא כסף.
נכון. כן, אבל השתמע שזה בזכותו. דמות השבוע יש לך?
אז דמות השבוע שלי היא מריון, דפנטלי. אני מאוד אהבתי את זה שבמעט מאוד צנות מכניסים לה די הרבה אופי. וכן, כמו שאמרת, זה דמות, אגב, בניגוד לג'ף, שלא כל כך היה מעניין אותי בפרק הזה, הדמות של מריון זה כן דמות שהייתי רוצה לראות אותה בעוד אינטראקציות עם ג'ין בעתיד.
כן. דמות השבוע שלי היא פרנק.
יפה.
דמות שנמצאת כחוליה בשרשרת ארוכה של דמויות אורח שפשוט מעלות חיוך על הפנים מהרגע הראשון עד האחרון. דמות שכולה קומדיה ונשמה בו זמנית. והיה כיף, כאילו האינטראקציה שלו עם ג'ין שם, והשיחות שהם מנהלים, ואיך שגיל מתמרן אותו, ואיך שהוא מתענג על הסינבון.
אני מת על זה שבצנה הראשונה הוא אומר כזה, טוב, מותר לי פעם ב, ואז אחרי זה בעצם כל יום כנראה ג'ין מביא לו סינבון.
כן. כן. ואז שג'ין נופל עליו עם סיפור חייו ומתחיל לבכות, והוא לא יודע מה לעשות, הוא אומר, לי זה לא קרה, אבל לחלק מהאנשים זה קורה. זה היה מאוד, זה היה מצחיק ואנושי. וגם כל הפרק הזה גרם לי לחשוב שזה הכל חלק מעסקה סיבובית שהם עשו עם סינבון. כי הרי תחשוב שבמשך 4 עונות, הסדרה מציירת את סינבון כמקום הכי אפרורי ומדכא עלי אדמות, וכל מה שאלתי, רגע, אבל איך הם מוכנים להשתתף בפרסומת השלילית הזאת? והנה הפרק הזה בביא, צפוי להעלות להם את המחירות.
כן, בן אדם, קודם כל הסינבון מצולם שם מאוד יפה.
כן.
וגם זה באמת בן אדם שנראה שהרגע אושר שלו היומי זה לאכול סינבון.
אני לגמרי הזדהיתי וקינאתי ועבד עליי. התרגיל הזה עם הסינבון עבד עליי.
כן.
אולי בגלל זה התחברתי לפרנק.
מסכים. דמות טובה.
כן. טוב, אז כן, אז זה היה הפרק שלנו להיום. רציתי להגיד את זה בהתחלה, אבל ישר צללנו לעניינים, אז אני אגיד את זה עכשיו. שכל התגובות שאנחנו מקבלים על הפודקאסט מאוד מחממות את הלב שלי, ואני מניח שגם את שלך, פוטנר.
בהחלט,
בהחלט. מיוחד אחרי הפרקים.
אפילו בגל החום האירופאי.
אפילו בגל החום הצלחת להתחמם.
זה נכון.
כן, זה מאוד משמח אותנו שמאזינים ומגיבים, ומתרגשים בהתרגשותנו.
כן, כן, זה ממש, זה עוד יותר גורם לי להתבאס מזה שעוד מעט זה מסתיים. אבל היי, אני גם מתרגש מזה שזה מסתיים.
ובוא ניתן טיזר, רק טיזר, אבל אתה יודע, כל פרק אנחנו ניתן עוד קצת מהטיזר, יהיה פרק סיום לפודקאסט.
יהיה משהו,
אנחנו עובדים עליו, זה יקרה, נשחרר, נעשה כמו ג'ין, נשחרר כל... כל שבוע נשחרר איזשהו רמז.
כן. וולטר יגיע, סתם.
וולטר יגיע, כן. לא. נעשה ריקאסט לקוטנר.
כן.
חליל, חס וחלילה. לא נעשה את זה. טוב, אז אנחנו ניפרד הפעם, נזמין אתכם לקבוצה, מקום לדבר בו על סמוך על סול, והמשך הדיונים שם, וניפגש בשבוע הבא.
יס. שבוע מצוין לנו.